כעת איתנו על קו הטלפון חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אנחנו שומעים שבגץ מחייב את המדינה לגייס את צעירי המגזר החרדי, וישנם כמובן את הדיונים בכנסת, שאת בין השותפים המובילים של הדיונים הללו. איך את רואה את הסיפור? זה יבוא בכפייה כזאת של בגץ?
קודם כל אני רוצה להגיד שפסיקת בגץ היום היא פסיקה היסטורית וחשובה ביותר על רקע המלחמה, מלחמת הקיום שנכפתה עלינו. אם קודם לשבעה באוקטובר זה היה חשוב מטעמים ערכיים ומוסריים, אז עכשיו זה חשוב מטעמים קיומיים. והדבר שאני מבינה, הפשט שאני מבינה מהפסיקה הזו, זה חובת גיוס לצה"ל צריכה לחול על כל צעיר ישראלי מגיל 18. מי שרוצה באמת בטובת המדינה הזאת, מבין שהדרך היחידה להגן עליה זה באמצעות שירות משמעותי.
וכמובן נמצאת כאילו ברקע הדברים, בשקט, נמצאת גם השאלה לגבי האוכלוסייה הערבית.
אני רוצה להגיד לך שכל אזרח ישראלי בן 18, ללא יוצא דופן, יהודי ולא יהודי, דתי, חרדי או חילוני, נשים, גברים, צריכים להתגייס לצה"ל. ואני רוצה להגיד לך יתרה מכך, במלחמת מצווה, כולם יוצאים להילחם. אין סתירה בין שירות בצה"ל לבין לימוד תורה.
אבל
מי שהוכיח לנו את זה בצורה הכי טובה, זה באמת הציונות הדתית הלאומית, שתורמת תרומה מכרעת בשדה הקרב הנוכחי.
יאמרו לך בני הציבור החרדי, הצבא, ואומרים את זה כבר לא, אומרים את זה לא מהיום, הצבא לא ערוך וכנראה לא באמת רוצה אותנו, הוא רוצה אותנו חילונים. ואת כמי שעסקה לא מעט, גם בשירותך הצבאי כקצינה בחירה, בסוגיה הזאת של השילוב הראוי, האם הצבא מסוגל להכיל את הציבור החרדי שישאר חרדי?
קודם כל אני חושבת שנפל דבר במדינת ישראל מהשבעה באוקטובר. הצבא הבין שצריך צבא גדול וחכם. ועוד הבנה שקיימת, זה שצריך לשמר את מודל צבא העם. עכשיו, בהינתן שהצבא מאוד גדול, ושומרים על מודל צבא העם, יש פתרונות שהצבא יודע לייצר לציבורים שונים, ובתוך כך לציבור החרדי.
כמו מה? כמו מה? ומדברים כמובן קודם...
יהודה,
מדברים קודם כל על הסוגיה המגדרית שכל כך חשובה לך. אנחנו שומעים את חברת הכנסת מיכאלי אומרת, לא מעניין, אף אחד לא יגיד לבנות לא להיות בגדודים מסוימים, בבסיסים מסוימים, ביחידות מסוימות. איך את רואה את הדברים?
אז אני אומרת, הצבא צעד כברה דרך עם שירות נשים, כברה דרך שהיא משמעותית מאוד, ונשים הם חלק מהצבא. והצבא הוא צבא שמשרתים בו כאמור כולם. ולצד זה, הצבא יודע לייצר פרקטיקות, כמו גדוד נצח יהודה, לדוגמה, או כמו פלוגת חץ בחטיבת צנחנים, שהן יחידות נפרדות מגדריות. עכשיו, כמובן, שאסור שאחד יבוא על חשבון השני, אבל צריך את כולם.
זה אפשרי. זה
אפשרי. זה נחוץ. זה לא רק שזה אפשרי, זה נחוץ. כי אני עכשיו מדברת בכובע שלי כחברה בוועדת חוץ וביטחון, שמבינה היטב את מפת האיומים, ומבינה את צרכי השעה עכשיו ל-15 גדודים נוספים בצה"ל, ל-3,000 חיילים שנגרעו מהסדק, ובראייה קדימה, אל מול האיומים העתידיים, אני מבינה שציבור שמונה כ-14,000 צעירים מדי שנה, לא יכול להיות פטור מהחובה הזאת שהיא גם זכות לשרת בצה"ל.
עכשיו לגבי הציבור הערבי, מה אפשר להציע לו? הוא אומר, תשמעו, מה אתם רוצים? שאני אהיה שותף למלחמה שלנו? שומעים את אחמד טיבי, את איימן עודה, אומרים את הדברים, מה אתם רוצים מהצעירים הערבים? שיהיו שותפים לצבא שנלחם באחיהם הפלסטינים?
אז הרשה לי לקחת אותך בבקשה לפרקטיקה. הפרקטיקה שאני רואה בעיני רוחי זה שהצבא מנהל בקום אחד גדול, בסיס קליטה ומיון, ומשבץ את האנשים בהתאם לצרכים, ומי שלא מתגייס לשירות צבאי משמעותי, יכול לבצע שירות אזרחי או שירות לאומי. יש הרבה מאוד צרכים במדינת ישראל, כמו בבתי חולים, כמו בנציבות כבאות האש, כמו במדע.
זאת אומרת, תהיה איזושהי עליונות?
כולם יעשו שירות כאזרחים, כולם יידרשו בשירות.
אותו בקום יהיה מה? יהיה בו, תהיה ועדה שבה יהיו נציגים של כיבוי אש, של מדע, של כל אלה?
הבקום יהיה של הצבא, מי שהצבא יחליט שלא מגייס אליו, זה נותב לכוחות נוספים שיעשו חובה אזרחית לגופים שיהיו אחראים ואמונים על שירות אזרחי ולאומי.
עכשיו, תכלס, נחזור רגע להחלטת בג"ץ שאיתה התחלנו. להבנתך, הדבר הזה באמת מה? יוביל עכשיו לצווי גיוס לישיבות בבני ברק ובירושלים?
הצבא הזה, ההחלטה של בג"ץ למעשה יצרה פה מסגרת נורמטיבית שאומרת שכולם צריכים לשרת, וכעת את ההחלטה הזאת שהיא המסגרת צריך לתרגם לחקיקה, שזה מה שצריך לעשות בוועדת חוץ וביטחון.
זה מה שתעשו אצלכם.
וזה מה שצריך לעשות בוועדת חוץ וביטחון. אני יכולה להגיד לך מה לא. מה לא, זה הגיע סוף, הגיע זמן לשים סוף לכל הקומבינות והתכסיסים, כדוגמת החלטות ממשלה שהם נגזרת מחקיקה, הכל צריך להיות בחקיקה ראשית. סוגיית יעדי גיוס, זה אסור שיהיה יעדי גיוס. מה שצריך לעשות זה לקבוע שכולם מתגייסים, ועכשיו לתרגם את זה לפרקטיקה. בצורה הדרגתית, בצורה אבולוציונית, אבל הרעיון המסדר שהצבא יוכל לשלוח זימונים למי שחייב בגיוס חובה.
אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום אולי, וזה אולי לוקח אותנו קצת לפינה הפוליטית. אתם נמצאים היום, המפלגה שלכם נמצאת היום באיזושהי אולי התארגנות מחדש עם עוד מפלגות לאיזושהי סיעה גדולה, שיש בתוך הסיעה הזאת הסכמות, זאת אומרת, אם זה בנט ואם זה גדעון סער וכמובן אתם ואחרים שיצטרפו לכל האירוע הזה, יש לפחות הסכמה בתחום הזה אצלכם?
תראה, אנחנו, מה שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים שהממשלה הכושלת הזאת שהביאה אותנו לשחיקה בכל מרכיבי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, גם המרכיב הביטחוני, כממשלה שבמשמרת שלה קרה הטבח הנורא ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, היא צריכה ללכת, ולכן צריך לייצר אלטרנטיבה שלטונית. ומה שאנחנו נעשה זה נייצר אלטרנטיבה שלטונית, שהיא כמובן תהיה מחוברת סביב אידיאולוגיה בתחומים רבים, אלטרנטיבה שלטונית ימנית ליברלית, ושתעסוק בכל הסוגיות...
ליכוד חדש ללא נתניהו.
בתוך כך גם בסוגיית חוק גיוס.
זה ליכוד חדש ללא נתניהו, לא?
אנחנו רואים בזה אלטרנטיבה ימנית, ליברלית, אם אתה רוצה, ברוח משנתו האמיתי של הרצל וג'בוטינסקי, משנתם של הרצל וג'בוטינסקי. כי זה מה שמדינת ישראל צריכה,
ובסוגיות דרמטיות כאלה כמו גיוס חרדים, להבנתך יש הסכמה, הולכים בכיוון אחד.
אנחנו לא הגענו לדיונים בנושאים האלה, אבל להבנתי הבסיס האידיאולוגי הוא בסיס אידיאולוגי מוצק ודומה.
אגב, יכול להיות שזה סתם ככה, אמנם לא על זה רצינו לדבר, אבל יכול להיות שעל ה... אירוע פרסונלי, האירוע הזה אולי ככה יגומגם? כי אנחנו שומעים שליברמן אומר, ליברמן אומר בצורה מאוד ברורה, לי יש את הניסיון, הייתי כמה וכמה קדנציות שר מאוד מאוד בכיר, בנוסף גם יש לי את הכי הרבה מנדטים, גם בסקרים וגם בפועל, אני צריך לעמוד בראש.
אביגדור ליברמן הוא איש מנוסה, שהיה בתפקידי שרים הכי משמעותיים בממשלות ישראל לדורותיהם, גם שר ביטחון מצוין, גם שר האוצר שהוציא את מדינת ישראל מברוך כלכלי, והחזיר את קופת המדינה בעודף תקציבי של 10 מיליארד, וגם שר חוץ, וגם שר תחבורה, וגם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ולכן הוא בהחלט דמות רלוונטית להוביל את המפלגה הזו, את המפלגה שהיא תהיה מפלגת שלטון ואלטרנטיבה שלטונית למדינת ישראל.
ולדבר הזה, למיטב הבנתך, יש הסכמה? אצל שר, בנט, שקד, כל מי ש...
תראה, אני, כולם מדברים עם כולם, הדברים עדיין לא חלוטין, אבל בהחלט הנושא הזה מבחינתנו מאוד, מאוד ברור, צריך ללכת ולייצר אלטרנטיבה שלטונית שתיתן, שתיתן אלטרנטיבה לבוחרים במדינת ישראל, אפשרות להזדהות איתם גם מבחינה אידיאולוגית וגם תיתן מענה לצרכי המדינה.
חברת הכנסת שרון ניר, אני מאוד מודה לך על הדברים. שיהיו בשורות טובות. יום טוב.
תודה רבה לך.
שלום, שלום.